חזרה על מה שלמדנו פעם הקודמת, דיברנו על המטרה של רגשות.
נכון.
מישהו זוכר את מה אמור להיות המטרה שלנו עם הרגשות? דיברנו על רגשות כאינפורמציה, כמידע. שאדם אמור להכיר את כל הרגשות שלו, וככה הוא מכיר מיהו, מכיר מה קורה אצלו, והוא אינפורמציה בעצם בינו ובין עצמו. או יותר דיוק בינו ובין משהו בו. לכן, אם הוא לדוגמה, דיברנו פעם הקודמת על איזשהו בחור חדש שנכנס לשיגור, אתה מרגיש משהו כלל? השאלה היא, מה הדבר הזה? מאיפה זה בא בך? והאינפורמציה הזאת נותנת לך הרבה אינפורמציה על עצמך. מי אתה? ואז אמרנו שלכל מערכת של רגשות, לכל רגש יש שתי דברים. מצד אחד יש פקודה. כל רגש דוחף למשהו. אתה אוהב, אתה רוצה לחבק. אתה שונא, אתה רוצה שהוא יבין שאתה לא אוהב אותו. אתה מתבייש, אתה רוצה להתחמק. זאת אומרת, לכל רגש זה לא סתם. זה כאילו דוחף אותך לאיזשהו כיוון. ואמרנו גם כן, לכל רגש יש מערכת של חשיבה. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה, אם אתה במצב של, בוא נגיד, עצבות, זה לא סתם שאתה כאילו מרגיש עצבות, אבל העצבות גורמת למערכת של חשיבה. ואז אתה חושב דברים מסוימים. וזה מכתיב מערכת של חשיבה. ואדם שהוא בשמחה חושב אחר. זה גם נכון לגבי הזיכרון. כך שאדם שהוא ברגע של עצבות, אם תשאל אותו על מה הוא זוכר, על איזשהו אירוע, הוא יזכור דברים מסוימים. אם למחרת הוא מרגיש יותר טוב, מרגיש שמחה, המעניין הוא שהוא יזכור דברים אחרים לגמרי. אולי לא לגמרי. אבל גם הזיכרון שלך מושפע מהרגשות. אוקיי. אחר כך אנחנו באנו והתחלנו לעבוד עם איזשהו מודל של קשר בין או יצירת רגשות. אנחנו אמרנו שיש בדרך כלל גילוי חיצוני, וזה בעצם מוביל לאיזשהו תגובה רגשית, נכון? ואז אנחנו אמרנו שזה מה שכולנו חשים. אתה שמח בגלל X, אתה עצוב בגלל Y. זאת אומרת, יש משהו שגורם לך להיות שמח. אבל אז אנחנו שאלנו, מה הבעיה עם המודל הזה? למה הוא בעצם מודל שאנחנו לא יכולים לקבל אותו? מישהו זוכר את התשובה? למה המודל הזה הוא מודל שיהודי לא יכול לקבל? כמודל של יצירת רגשות.
כנראה שיש לאדם חירה חופשית, אם
הוא
מצווה
על כל הדברים. יפה. זאת אומרת, יש מצוות שהמהות של המצווה היא רגש, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת את השם אלוקיך, אל תשנא את אחיך בלבביך. ושמחת בחגיך. זאת אומרת, יש פה רגשות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחוש אותם. אז אם יש ציווי, יש שכר ועונש. אם יש שכר ועונש, חייב להיות בחירה חופשית. ואם אני בא ואומר, וואה, אני מכונה, לוחצים עליי ויוצא איזשהו רגש, אז איפה הבחירה החופשית? איפה אני קיים? עכשיו, אמרנו שיש שתי סיבות למה בכל זאת המודל הזה נתפס. גם אני, גם אתה, כולנו יגידו, אתה יודע מה? זה מה שקורה. יש סיבה אחת אידיאולוגי, ויש סיבה שנייה שהיא פיזיולוגי. עכשיו, הסיבה האידיאולוגי הוא נעוץ בסיפורים הראשונים של פרשת בראשית. הרי הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, והדבר הראשון שאדם עושה בכוחות עצמו, מה זה? מה הדבר הראשון? מכוח עצמו. הוא קורא שמות, נכון? ומה זה שמות אצלנו? מהות, נכון? משמעות. זאת אומרת, מה שמבדיל בינינו ובין פרות, בין היתר, שאנחנו אמורים להיות מסוגלים לחשוב ולהבין מה המהות של הדבר. זאת אומרת, ערכים. אנחנו יכולים להבין שזה חשוב וזה לא חשוב, והדבר הזה הוא משמעותי או לא משמעותי. עכשיו, ברגע שיש לנו את היכולת הזאת, הקדוש ברוך הוא אז נותן לנו מצוות. נכון? המצווה הראשונה באה לאחר שבן אדם יכול לקרוא שמות. אחר כך יש את החטא. ואז בא הקדוש ברוך הוא ודורש איזושהי התמודדות של האדם עם החטא. והאדם קם, ומה הוא אומר? מול הדרישה של הקדוש ברוך הוא? האישה שנתתי עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, שיטת התירוצים לא לקבל אחריות, זה משחר ילדותנו, מההתחלה של המין האנושי. כמעט האקט הראשון של אדם מול הקדוש ברוך הוא, וזה להגיד, אני לא רוצה לקחת אחריות. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, זה לא הולך. הבסיס של אנושות, שאתה מקבל אחריות על מעשיך. עכשיו, הנטייה הזאת, לא לקבל על עצמנו אחריות, זה איזושהי נחלת אנושות. ואנחנו מוצאים את זה בכל מקום. ולכן, זה גם שייך פה. נוח לי להגיד שאני עצוב בגללך. נוח לי להיות פסיבי. נוח לי שהשמחה באה מבחוץ, ואני לא צריך לעבוד עליו. ולכן, המודל הזה די מתחבר עם איזושהי נטייה אנושית, לא לקחת על עצמנו את האחריות, ליצור את הרגשות שלנו. יש עוד סיבה. הרי, מה הדבר הזה גירוי חיצוני? בוא נגיד שמישהו אומר איזושהי מחמאה. זה פלא. מה קרה אצלו? בראש עלה איזשהו רעיון להגיד משהו טוב. הרעיון הזה התגלגל לפה שלו. יצא מהפה שלו מילים מסוימות. המילים האלו נכנסו לאוזניים שלך. משם הם טסו למוח, קלטת, תרגמת ופתאום התמלאת. מה זה יפה. הוא צודק. נכון, אני באמת כזה. עכשיו, כמה מהר זה טס מפה לפה? מישהו יודע? אמרנו כ-4,000 כמש, נכון? זאת אומרת, אתה מתבלה עם תחושה כל כך מיידית, כי זה כאילו אתה לא קיים. זה פשוט טס. אבל האמת היא שזה מודל שלא מתאים. מודל יותר... כן, בבקשה.
אבל זה כמש הם מהאוזניים למוח. אבל בן אדם נגיד הוא בסה עצבנית ביותר, כן? אז לא תמיד הרי כל מחמאה היא מצליחה... אז אדם רואה שלפעמים שמה שהוא עושה עם המילים האלה שהגיעו בעבודת של כמש למוח, אז זה כבר כן תלוי בו.
אני איתך, ותקף מה שאתה אומר יופיע בלוח. זה נכון מה שאתה אומר. הרי בוא ננסה את המודל בצורה יותר אמיתית. יש גירוי חיצוני, ויש ודאי אחר כך איזושהי תגובה רגשית. אבל אצלנו, ואצל כל בן אדם, עיקר חסר מן הספר. ובוא נעשה איזושהי דוגמה. אולי משהו איזשהו, בוא נדבר על איזושהי דוגמה. בוא נגיד שאתה נמצא באיזשהו שלב בירושלים, אתה נכנס לאיזושהי שכונה שאתה לא מכיר אף אדם. ואתה הולך לבקר חבר, ויש איזשהו בית, איזשהו בית, בית גבוה, ומקומה ג' איזשהו ילד מסתכל עליך ואומר, אתה מטומטם. זה גירוי. מה תגובתכם? אני לא רואה מישהו בוכה. נכון? נגיע לצחוק, לגיחוך. נכון? יפה. זאת אומרת, גירוי, תגובה. אבל לצורך המשחק, בוא נגיד שאתה באיזשהו שלב יושב בחדר אוכל, ויושב על ידך איזשהו חבר, לפחות ככה אתה הגדרת עד השיחה הזאת, והוא יושב ואומר לך מילים מאוד דומות למטומטם. והוא אומר, אתה יודע, איך שאתה בחודש האחרון, ממש, והוא יודע להכניס, הוא מאוד ספרותי. אז הוא אומר לך, בוא נגיד, לצורך המשחק, הוא אומר לך דברים מאוד מאוד דומים למה שהילד אמר. אם יותר, בוא נגיד, יותר מתוחכם, אבל איזה תגובות יהיה לך אם אתה שומע את המילים האלו? מה? יכול להיות כעס, בהחלט. עצבות. עלבון. עכשיו, מה ההבדל? זאת אומרת, מבחינת המודל, זה פחות או יותר אותם המילים. מטומטם עם איזשהו תפארה. מה קרה? למה פה צחקת ופה כעסת? אז מה קורה פה? מה ההבדל?
זה לא טוב בחיסרון.
מה?
אוקיי,
אבל בוא תהיה איתי שזה כמעט. הוא משתמש באותם המילים. בוא נגיד שהוא לא כל כך. יפה. עכשיו, מה המישהו האחר עושה? מה זה עושה לך? זאת אומרת, מה ההבדל? אז אתה בא ואומר, טוב, ההבדל הוא בעצם פה. בוא נשאיר את זה הצידה. בוא נגיד לצורך המשחק שלנו, שזה פחות או יותר אותם המילים. יש הבדל אחר. ודאי שזה מישהו אחר. אבל משהו קורה בפנים. מה קורה בפנים? בפנים יש לכולנו מה שאנחנו קוראים פילטר או מסנן או נותן משמעות. וזה פנימי, זה אצל כל אחד ואחד. זאת אומרת, כאשר יש גירוי חיצוני, משהו קורה בפנים. מה הביא אותך לצחוק פה עם הילד? מה הביא אותך לצחוק? זה לא מה שהילד אמר. נכון, אבל איך הגעת מזה ששמעת לזה שצחקת? יש פה איזשהו מנגינון. מה? יפה, מה יש בשכל שם? מה בעצם יש פה? כאשר אתה שמעת שהילד הוא עשה לך את הדבר הזה, מה אתה אמרת לעצמך? ילד כזה, איך הוא אבא? קצת, איך אומרים, לחץ פיזי מתון, במקום מסוים, היה עוזר לו, נכון? זאת אומרת, למה הגבת? ופה הפוינטר. אתה לא הגבת לזה שהילד אמר מטומטם אתה. אתה לא לזה הגבת. למה הגבת? לפירוש שלך למה שהוא אמר. איזה ימר. עכשיו, לעומת זאת, החבר במרכאות שלך, שיושב על ידך ומתחיל עם המילים האלו, אתה לא מגיב למילים שלו, על אף שזה מה שאתה מרגיש. מה קורה בראש שלך באותם הדקות? איך הוא יכול להגיד לי את זה? מה פתאום? איזה חוצפה? מה הוא חושב על עצמו? רגע, את ההרגעש הזה, זה בא מהמילים שלו? אני ודאי רוצה להאשים אותו, כי נוח לי להגיד שוודאי הוא עשה לי את זה. אבל בעצם, מאיפה זה בא? זה בא מהדיבור עצמי, מהפילטר, המסנן, הנותן משמעות. זאת אומרת, איך הוא יכול להגיד לי את זה? מה, הוא חבר שלי? מה, הוא חושב שהוא יכול להגיד כאלה דברים? מה, הוא יותר טוב ממני? ואז, כל הדברים האלו. זאת אומרת, יוצא מהמודל הזה, דבר מאוד מאוד מעניין. הוא מאוד כאילו מהפכני. שבסופו של דבר, מי מייצר את הרגשות שלנו? מי בעצם בא לבית אם אני אחוס או לא אחוס? זה אני. זה התוכנה שלי. זה בעצם מה שקורה לפנים. כי באותה מידה שהוא אומר לך כך וכך וכך, יכולת להגיד, מה, נפלת על הראש? מה אכלת הבוקר? מה, אתה ממש, מה, ככה אתה מדבר? לך מפה. מי אתה? באופן תיאורטי. ואז יכול להיות שאתה הייתי יכול להגיד, איקס על החבר שלה, נו, הבא בתור. זאת אומרת, באופן עקרוני. עכשיו, מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר שוב, מהפכני. שבסופו של דבר, מי אחראי על הרגשות שלנו? אנחנו. דרך מה? דרך הפילטרים, הדיבור העצמי, התפיסות שלנו, שכך אנחנו קולטים את העולם. עכשיו, הייתי אומר אפילו משהו כזה. הגירויים החיצוניים, הייתי אומר אולי הכל בידי שמיים, נכון? אתה יכול במידה מסוימת, אתה יכול במידה מסוימת לשלוט על הגירויים שהם מבחוץ, נכון? אתם מכירים את הגמרא הידועה במסכת שבת, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא, נכון? מכירים את הסוגיה הזאת שאבא שמביא את הבן שלו בית זונות, הוא שם אותו על פתח הבית בושה, ואז שואל את הגמרא, מה יעשה אותו הבן שלא יחטא? זאת אומרת, אדם שמסתובב ברחוב ויזנגוף בקיץ, ייתכן ויהיה יותר קשה לו לחשוב מחשבות טהורות. יכול להיות. אבל בסופו של דבר אנחנו לא כל כך שולטים על מה שקורה אצלנו. עכשיו, לגבי הרגשות, מה אמרנו פה? שאדם מועד לעולם. אם אתה מתוסכל, או אתה, זאת אומרת, הרגשות שלך זה אתה. מה שאתה עושה, מה שאתה מרגיש. מה יש פה? פה יש בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? מה? אני חושב, ככה אני חושב. ככה אני חושב. הוא אמר לי את זה, אני הגבתי ככה. מתברר שאיך שאתה חושב, זה דבר שאתה יכול לעבוד עליו. אתה יכול לשנות. בסך הכל, הדבר הזה, בלשון המחשבים, איך קוראים לזה? מה יש פה? זה הקלט, נכון? מה יש פה? יפה. מה יש פה? מעבד נתונים. איך קוראים לזה בלשון ביולוגי? מוח. המוח הוא בעצם המעבד נתונים. הוא בעצם נותן משמעות. ואיך הוא עושה את זה? דיבור עצמי. עכשיו, זאת אומרת, המוח הוא בעצם איזושהי מערכת של תוכניות. שכאשר אנשים אומרים ככה, או אני עובר חוויות כאלו, ככה אני מגיב. מאיפה התגובות האלו? מאיפה התוכניות האלו? משתי מקורות, כמו שלמדנו על העמידות. יש איזשהו חלק טבעי, אנשים נוטעים מידות טבעיות להסתכל בעולם בצורה מסוימת, לפרש דברים בצורה מסוימת. אדם שקל להגיע לכעס, מה אומרים עליו? יש פה פתיל קצר, נכון? אדם שהוא ערך הפיים, אומרים יש לו פתיל ארוך. אבל מה הפתיל הארוך הזה? בעצם כאשר יש גירויים שהם לא קלים, יש לו דרך לאבד אותם, כך שזה לא יוצא לכעס. זה יוצא לשיעמום, או חמלה, או לא מעניין אותי, או כל מיני דברים אחרים, שיוצא בסופו של דבר למצב שהוא לא כועס ולא עצבני. אז אם כן, אנחנו בעצם אומרים דבר כזה. הגירויים חיצוניים זה כאילו לחיצות על כפתורים. אבל מבפנים יש את החוטים של החשיבה שלנו, הדיבור העצמי שבסופו של דבר זה חשיבה, שאו מטבע או שנרחשנו דרך המשפחה או דרך החינוך שאנחנו לומדים, שבעצם אנחנו מחנכים את עצמנו כאשר יש גירויים חיצוניים, אני אתרגם את זה כך וכך, וזה יביא אותי לרגשות כאלו. אוקיי? עכשיו, ברור איך המודל הזה עובד? עכשיו, רוב הרגשות של האנשים, אני חושב שרובכם ואני, פחות או יותר זה עובד בסדר. זאת אומרת, אם אתה מוצא את עצמך פחות או יותר מתאים, באמת, אתה שמח מתי שמתאים להיות שמח, ואתה שמח במינון שמתאים לך להיות שמח, זאת אומרת, אתה שמח, אתה לא מתחיל לקפוץ ואם אתה עצוב, אתה לא מתפרק, וזה שבועיים עם הסדינים, אתה מגיב בצורה מתאימה. מה זה אומר? זה אומר שהתוכניות הן די מתאיבות. אתה מרוצה עם התוכניות, כי הן מובילות אותך לרגשות מתאימים. אבל אם אתה מוצא את עצמך, שאתה כועס, יותר ממה שאתה אומר, לא מתאים לי. אתה מוצא את עצמך כל הזמן מתוסכל. אתה מוצא את עצמך ברגשות, או בצורה, או בעוצמה, שהם לא טובים לך, עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד על עצמך. כי במקום להגיד, טוב, זה ודאי משהו בחוץ שגורם לי לזה, אתה יכול להגיד, רגע, 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 מה קורה אצלי, כך שהדברים האלו מובילים אותי למקומות שאני לא רוצה להיות. אוקיי? כן, בבקשה.
מה בעצם האדם עובד שעושה את זה? זאת אומרת, אדם שהוא עובד שגורם לו, מה בעצם עובד עכשיו?
אז לפי המודל הזה, למה הוא כועס?
הוא כועס כי זה מה שהוא אומר
עצמו לעשות. בדיוק, בדיוק. אז אם כן, מה עושים?
שהוא יגיד עצמו לא לכעוס.
שהוא יחפש פנימה, והוא ינסה לזהות מה הדיבור העצמי הזה, לא בשעת כעס, כי בדרך כלל בשעת הכעס הדברים האלו טסים בצורה שמאוד קשה לעצור אותם, אבל הוא מנסה לברר מה הם הדברים שהוא אומר לעצמו. ואנחנו תכף, אנחנו בשבוע הבא נלמד יותר מה קורה פה. ואז הוא יכול לבנות מודל אחר. לבנות תוכנה אחרת. משהו הגיוני, משהו שיכול להיות תחליף לדברים האומללים שמביאים אותו לרגשות ולמצב שהוא אומר, אני פשוט לא רוצה להיות פה. לא מתאים לי. אני רוצה להיות במקום אחר. אוקיי? אוקיי, מה שאנחנו נעשה, יש שאלות או הערות על הדבר הזה? אוקיי. למי שרוצה לעבוד על זה, אנחנו בשבוע הבא נלמד איך לעבוד עם המודל הזה, אבל מה שקורה הוא שהתוכניות האלו הם כאילו הרגלי חשיבה. אנחנו רגילים לחשוב ככה. וכל דבר שהוא בהרגל, הוא חוץ למערכת של מודעות. נכון? זה בעצם הדבר הנפלא בהרגלים. נכון? בשביל מה יש הרגלים? בשביל מה יש הרגלים? הרגלים זה מערכת החיסכון של הבן אדם. אם מישהו פעם ראה איזשהו ילד לומד לצחצח שיניים. נכון? צריכים ללמוד את זה. לא יודע אם יש לכם אחים, אחיות, קודם כל האף, שפתיים, יותר, זה, עד שמחסיקים, עד ששמים את המשחה, שזה מגיע, תמין ככה, זה, זה לוקח קצת זמן, נכון? אז מה היה קורה אם אדם לא היה מכניס את כל התנועות של צחצוח שיניים למערכת של הרגל? וכל בוקר, קודם כל, תחשוב על העלויות של המשחה. קודם כל, כל יום, זה עוד קופסה. אבל זאת אומרת, כל האנרגיה שלך הייתה מושקעת בצחצוח שיניים כל בוקר. ואז מה עם הנעליים? זה יהיה בבר מצוות, תלמד איך לקשור הנעליים. כי כל יום, עכשיו, במקום זה מה קורה? השכל משקיע הרבה כוח בהרגל. בהרגל. ולכן, ברגע שזה נכנס להרגל, מה אתה בונה בשכל? עוקף חשיבה. עוקף מודעות. כי לחשוב זה קשה. לחשוב זה דורש הרבה אנרגיה, הרבה כוח. לכן, אדם יכול לשבת 12 שעות בבית מדרש, וזה מוזר. יש מישהו שעובד ביער 12 שעות, הוא החרוג. הוא הרוג. וזה יכול להיות גם בבית מדרש 12 שעות, גם כן. איך יכול להיות? מה? הגוף? כי לחשוב זה דורש הרבה אנרגיה. ולכן, שכדי לחסוך את האנרגיה, בהרבה דברים, בשכל יש הרגלים. והרגלים הם דברים שאתה עושה בלי לחשוב, כדי לשחרר אנרגיה להתקדם. נכון? אז אם כן, פה, כל הפילטרים, המסנן, התוכניות, הדיבור העצמי, בדרך כלל הוא אוטומטי. זה הרגל. יש לך הרגלים להגיב ככה לזה. לכן אתה מכיר את עצמך וחברים. טוב, הבחור הזה, אם זה יקרה לו, איך אתה יודע שהוא יגיב ככה? כאילו כולנו יש הרגלים, זה נקרא אישיות שלנו, זה ההרגלים שלנו, איך אנחנו חושבים, מרגישים, מגיבים. עכשיו, הטוב בהרגל, שאתה לא חושב עליו. מה לא טוב בהרגל? שאתה לא חושב עליו. אם זה הרגל טוב, זכית. אם זה הרגל שמרגיז, לא זכית. עכשיו, איך משנים הרגל? בדרך כלל, השלב הראשון זה לעצור, כי יש עוד עניין בהרגל. אתם זוכרים שדיברנו על החוטים הנוירונים שהאינפורמציה טסה 4,000 קמ"ש? זה בדרך כלל כאשר יש הרגל. אבל כאשר אדם חושב, האינפורמציה בכל מיני מחסומים. בכל צומת עוצרים וחושבים שוקלים. והדרך להחליף התוכניות זה בראש ובראשון לנסות לעצור ולהבין מה הם התוכניות. ואיך עושים את זה? ובזה אנחנו נסיים, אני אתן למי שמעוניין שירי בית. מפה ללכת לאיזשהו חנות מצלמות, ולקנות איזשהו מצלמת וידאו בסדר גודל קטן, ולהכניס את זה למוח. וברגע שאתה מרגיש משהו, אתה רוצה לעלות על התוכניות האלו, תפעיל את המצלמה. זאת אומרת, לשאול את עצמך, רגע, עכשיו אני שמח, מה אני עשיתי, איך אני תרגמתי את הגירוי החיצוני, דרך מה אני הגעתי לשמחה וצחוק. מה אני אמרתי לעצמי? איך המוח שלי יצר את הרגשות האלו? ואז בעצם מה אתה מגלה? אתה מגלה את התוכניות שלך. אתה מגלה איך אתה יוצא רגשות. ואז אם לא מתאים לך, אתה יכול להתחיל את העבודה לשנות את התוכניות. למי שמעוניין, זה עבודה מעניינת, ואפילו לפעמים יכול להיות תוצאות מאוד טובות. טוב, זה אני רוצה לסיים, שאלות על הנקודות האלו. כן, בבקשה.
בעצם מה
אומר המסילת ישרים, לפי המודל שלנו? הוא בא ואומר, כדי שאתה תעשה, תרגיש, תחיה, על פי העמוד מידה של מה שאתה רוצה, על פי ההחלטות שלך, אסור לסמוך אך ורק על הרגלים. כי ייתכן מאוד שההרגלים הם לא טובים. כי הם באו מטבע, באו מכל מיני מקומות. תחשוב, תכניס לראש את הדברים הנכונים, ואז אתה יכול להוביל מהלכים על פי הרצון שלך, ההחלטה שלך. זה בדיוק. וזה גם המשמעות של המשנה. בין היתר, של החסידים ראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים. הם לא שחקו שש. מה היה השעה? זה להכניס לפילטר, למסנן, את המחשבות שהם ידעו, הביאו לרגשות ולתפיסות שהם רצו. זה לא אוטומט. הם עבדו קשה כדי להכניס את הפילטרים הנכונים. וזה העבודה שלנו. כי פה בעצם זה הקודקוד. זה בעצם מפה הכל יוצא. טוב, שאלות או הערות על מה שלמדו היום? טוב, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.